השיעור שלנו היום, היות ואנחנו דיברנו על השיעור הקודם, על ענייני גזל בעבודה, אנחנו לא יכולים לדלג על נושא שהיום הוא מוכר ורחב, העניין של קשור במציאויות לא פשוטות שנמצאים במקומות עבודה. היום אנחנו יודעים שנשים וגברים עובדים יחד, יש מצבים מאוד מורכבים, אם זה בשירות לאומי, אם זה במקומות עבודה, שנשים נמצאות תחת שליטתם או סמכותם של גברים שהם לא הבעלים שלהם. ללא עבודה מתמדת בבניין האופי הבריא והשלם, לא יוכל האדם להגיע להישגים ממשיים בתחום הזה. בעיקר בדברים שהלב חומד ביותר, למשל, חז"ל הרי אומרים שאין אפוטרופוס לעריות. מי שרוצה להיות נקי לגמרי בתחום הזה, צריך להקדיש לכך מאמץ לא קטן. ובפרט בתקופה שלנו, אנחנו רואים שסדרי החיים השתנו. נשים עובדות ברוב המקצועות כמו גברים. אנשים ונשים נמצאים בעבודה שעות רבות ביחד, ולפעמים יותר זמן מאשר עם בן הזוג שלהם. נוצרים קשרים של ידידות בשעות העבודה, בין העובדים. ואפילו אם ישמרו אנשים על עצמם ויציבו לעצמם גבולות מוסריים לידידות, בכל זאת, עצם הידידות היא בעייתית. זה יכול לפגוע בשלמות המשפחה. איסור העריות כולל לא רק גופו של המעשה, אלא כל דבר שהוא קרוב אליו. מקרא מלא, דיבר הכתוב, לא תקרבו לגלות ערווה. חכמים אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר, הועיל ואסור להשתמש באישה, הרי אני תוסה ואין לי אבון, הרי אני מגפפה, מחבק אותה ואין לי אבון, או אני מנשקה ואין לי אבון. אמר הקדוש ברוך הוא כשם שאם נדר נזיר לו לשתות יין, אסור לו לאכול ענבים מלחים ויבשים וגם לו משרת ענבים, וכל מה שיוצא מגפן היין, אף אישה שלא שלך אסור לך לגעת בכל עיקר. ומי שנוגע באישה שלא שלו מביא מיטה לעצמו, כך אומרים חכמים. כלומר, אנחנו רואים שחכמים ממשילו את האיסור הזה לאיסור נזיר. אף על פי שעיקר האיסור בנזיר הוא שתיית היין, התורה אסרה כל מה ששייך או קרוב ליין. ומכאן לימדה תורה לחכמים איך עושים סייג לתורה. כמו שהיא אסרה לא רק את גופו של האיסור, שתיית היין, אסרה והרחיקה כל מה שקרוב אליו. כך יש לעשות בכל מצוות התורה, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. על הדרך הזו אסרו בעניין הזה של העריות כל מה שהוא קרוב לאיסור, בין במעשה, בין בדיבור, בין בשמיעה, בין בראייה, אפילו במחשבה. ירורי העבירה קשים העבירה, כי את כל החושים צריך לנקות ולטהר מכל נדנוד של עבירה. ולא יגיד אדם לעצמו, אני יודע לרולות, אני יודע לשמור על עצמי, אני לא אסחף, יש לי שליטה עצמית, אני לא צריך להיזהר להתרחק, למשל מדיבור, מהסתכלות, משמיעה, כי אותי זה לא מביא לחטוא. אז יאמר אדם ככה, משום שעצם הדיבור בעניינים הללו קשורים לעריות. עצם ההסתכלות, כל אלה אסורים מצד עצמם, מלבד היותם גורמים ומביאים אל האיסור העיקרי בעצמו. על מנת להיות נקי מהיצר העריות, צריכים לעבוד עבודה לא קלה. אבל ככל שאדם מתקדם בנקיות הזו, הוא משתחרר מהשעבוד ליצר הזה. חייו נעשים טהורים ומאושרים. חיי המשפחה שלמים ללא פגע, הילדים גדלים במשפחה בריאה ומאוחדת, המאמץ ממש ממש משתלם. אז אם גרה, בואו נמשיך לעוד דבר שאנחנו רואים אותו ומצויים בלבטים או במציאויות מורכבות. משום שלאחר שאדם לומד לבחון ולבדוק את ההתנהגות שלו ומתרחק מרע ומתקרב לטוב, זה רק לאחר שהוא מפתח כוחות שליטה על עצמו. אז מגיע שלב בדק הבית באופן יסודי יותר, לנקות את עצמו גם מאבק דק של איסורים. כי נקי משמעותו נקי לגמרי, לא רק מתוקה במעשים, אלא גם בתכונות. לאחר התיקון בגזל והעריות שכבר דיברנו עליהם, יש עוד דבר שדורש עבודה לא מעטה על מנת להיות נקי בו. וזה ההתרחקות ממאכלות אסורות. למה? כי יש מהלב מתאווה למאכלים אסורים מפני שהם טובים. שהרי אמרה התורה, עד יאמר אדם, אי אפשי לאכילת חזיר כי הוא לא טעים. אלא אף על פי שאפשר מבחינת הטעם, התורה אוסרת אותו. יש גם גורם כספי שיכול למשוך להיקשר במאכלים אסורים. הם זולים יותר. או אם מתערב איסור בהתר, שבאים לידי הפסד ממון. לפעמים יש תרחה וצריך להכשיר את הכלים. אנחנו צריכים לדעת שיש מאכלות אסורות יתרות על איסורים אחרים בחומרה שלהם. למה? משום שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו. נמצא שאדם שאוכל איסורים הוא לא רק חוטא, אלא כיוון שהמאכל נכנס לגופו, הרי הוא פוגם את גופו ונפשו ומשפיע על האישיות שלו. לכן חז"ל, כשהם רואים את מה שכתוב בתורה, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, אם אתם מטמאים בם במאכלים, סופכם להיטמא בנפשכם, כי המאכלות האסורות מכניסות טומאה בלב ובנפש של האדם, עד שקדושתו של הקדוש ברוך הוא מסתלקת ממנו. ולכן זה מה שהם אמרו על הפסוק הזה: עבירה מטמטמת ליבו של אדם, כי מסתלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן, כי השם ייתן חוכמה. כלומר, מאכלים אסורים פשוט מזיקים לנפש. ולכן, כמו שיש להיזהר מלאכול מאכלים שהם מסוכנים לבריאות, כמו שיש להתרחק מאכילת רעל, למשל, או מאכילת דבר שיש בו ערס מסוכן, צריך להתרחק ממאכלות אסורות שהן רע לנפש. וגם מתערובות של איסור יש להתרחק, משום שזה כמו שיתערב רעל במאכל, מי יאכל אותו? הרי כאשר יש איזה חשש רחוק של סכנה לבריאות, אדם נורמטיבי, מתרחק, ולא מעלה בדעתו להקל בסכנה מפני שהיא רק ספק ולא ודאי. אותו דבר אדם צריך לעשות גזירה שווה לגבי איסור מאכל שהוא ערס לגוף ולנפש. המאכל יכול להיות מאכל בריא. ניתן לומר שמצוות שמירת הכשרות היא אחת המצוות היותר נשמרות בישראל, ברוך השם. כנראה שהחוש הפנימי הבריא מרגיש כמה נכון וראוי לשמור על הכשרות. אבל יש לשוב ולהדגיש כי הסכנה במאכלות אסורות היא לא בגלל היותם מזיקים על פי תורת הרפואה, אלא הם מסוכנים מפני שהם אסורים על פי תורה. הם מסוכנים למרות שהרפואה לא יודעת את זה, כי הסכנה היא לא במישור גופני חיצוני, אלא במישור רוחני. הוא גם משפיע על הגוף כתוצאת אגב. זו אחת המצוות שכאשר הן לא נשמרות, יוצרת חיץ בישראל. אני לא יכול לאכול אצל חברי, חברי לא יכול אצלי. כאשר המצווה נשמרת, ישראל מתאחדים על ידי המצווה הזו. ועל ידי זה נהיים עם לבדד ישכונו והגויים לא יתחשב. ואז אפשר לעבוד יחד, אפשר להיות יחד ולסייע ולעזור ולקדם אחד את השני. כך עוד דוגמה, התנהגות נכונה עם הבריאות. כשם שאסור לאדם להונות את חברו בממון, למכור לו דבר במחיר מופקע, כך אסור לאדם להונות את חברו בדברים. אסור לומר דברים שיש בהם גנבת דעת של חברו, או שגורמים לו בושה, צער. לא ישאל אדם בכמה אתה רוצה למכור את החפץ הזה, כאשר הוא אינו רוצה בכלל לקנות. לא יאמר לבעל תשובה, שעשה תשובה, יגיד לו, זכור מעשיך הראשוני, מה אתה מדבר? אם הוא גר, לא יגיד לו, זכור מעשי אבותיך. אם היה למשל אדם גר שבא ללמוד תורה, אז לא יגיד לו, פשע, אכל נבלות וטריפות, שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה שנאמר מפי הקדוש ברוך הוא. או למשל, אם היו איסורים באים על חברו, או מחלות, לא יגיד לו, אתה השם, משום שאם היית נקי, זה לא היה קורה לך. אדם אסור לו לזרות מלח על הפצעים של חברו, אסור לו להטל בו. אם באו אנשים לקנות אצלי, למשל, תבוע, פירות, מקרר, אז אני לא יכול להגיד להם, תלכו אצל פלוני שהוא מוכר תבוע, מקרר, כאשר הוא בכלל לא עוסק בזה. דיבורים האלה של גנבת הדעת והיטול ודברים מצערים אסורים מן התורה. יש פסוק מפורש שאומר לא תונו איש את עמיתו, וזה מדובר בהונאת דברים. רבי שמעון בר יוחאי, כדי להדגיש לנו את החומרה בהלבנת הפנים בהונאת הדברים, אומר: גדול הונאת דברים מהונאת ממון. למה? משום שבהונאת דברים נאמר ויראת מאלוהיך, בהונאת ממון לא. רבי אליעזר אומר חמורה הנועת דברים מהונעת ממון, שזה בגופו וזה בממונו. רב שמואל בר נחמני אומר, זה ניתן לחשבון, אני יכול להחזיר בהונעת ממון, אבל הונעת דברים אני לא יכול להחזיר, אין תקנה. במבט הראשון נראה להפסיד את השני בממון זה חמור יותר, אבל חכמים מלמדים אותנו להעמיק ולדעת שעלבון וצער שנגרם על ידי דיבור הוא יותר חמור. הונאת דברים זה דבר המסור ללב. כלומר, אי אפשר להוכיח שאדם הזה התכוון לרעה או לטובה. יכול לומר ששאל על מחיר החמץ, מחיר החפץ, מפני שהוא באמת רצה לקנות. אבל בלב זה לא היה כך. לכן אומרת התורה, ויראת מאלוקיך, מהקדוש ברוך הוא שיודע מה הייתה כוונתך, ממנו אי אפשר להסתיר. ואם אסור לאדם לפגוע בחברו בדיבור, אפילו בלא נוכחות אחרים, כל שכן חמור כשהוא מלבין את פני חברו ברבי, כאילו הוא שופך דמים. רבי יוחנן אומר בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, שנוח לו, יותר טוב לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבי. ואדם כזה אין לו חלק לעולם הבא. אפילו לדבר מצווה אסור. שנאמר לפסוק, הוכח תוכיח את עמיתך, אז היו כאלה שיחשבו, אז גם אם אני אעליב אותו, הוא ייפגע וילבינו פניו. אמרו חכמים, יכול אפילו פניו משתנות? תלמוד לומר המשך הפסוק, ולא תישא עליו חטא. אשרי מי שיודע להיזהר ולהשתמש בפיו לדיבורים חיוביים וטובים. או למשל, יש לנו עוד דבר שקשור למידת הנקיות, זה לא להכשיל אדם שלא מבין את הכישלון. הוא לא רואה את המוקש שאתה שם לו. לפני עיוור לא תיתן מכשול. הכוונה היא לא רק לפשוטו של מקרא, לשים מכשול לפני דרך שהולך בעיוור. אלא גם אם אדם בא אליך לבקש עצה בנושא שאתה מכיר והוא לא. הוא עיוור בעניין הזה. אז ייתן לו עצה לא הוגנת, עצה מכשילה. לדוגמה, אתה בא ואומר, שואל, מה בת פלוני, האם היא קשרה לכהונה להתנשא לכהן? אל תגיד לו כשרה והיא לא. אם אדם בא להתייעץ איתך בעניין שאתה נוגע בו, אל תייעץ לו עצה שהיא לרעתו ואתה תרוויח. אל תאמר לו, מכור את השדה הזה ותקנה לך חמור, ואתה עוקף עליו ולוקח את השדה. לא יעזרו תירוצים שהתכוונת בעצם לטובתו. אז זה נאמר ויראת מאלוהיך, היודע מה שבלבך. בכל דבר שמסור ללב שרק אדם בעצמו יודע את כוונתו אם טובה או לא, נאמר ויראת מאלוהיך. לכן אנחנו רואים את הפסוק שאומר, ארור משגה עיוור בדרך. לכן, זאת חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתייעץ איתו, ייתן לו עצה שהוא היה נותן לעצמו ממש. כך באמת הוא שוקל את טובתו של מי שבא אליו בלי שיקול נוסף. אז ככה, מה יעשה האדם כאשר בא אליו מישהו להתייעץ בו, והוא רואה שאם הוא ייתן לו שואל עצה לטובתו, הוא בעצמו עלול להיפגע ממנה. האם אני חייב לתת עצה לאחרים שפוגעים, עצה ופוגעת בי? במקרה כזה, אני צריך להעמיד את השואל על הבעיה בדבר. ואם אני לא יכול להסביר לו, אני מסתלק מן הדבר, ואני לא נותן לו עצה שלא נכונה. עדיף לומר לו, תראה, אני נוגע בדבר, אני מעדיף, לא לענות, לך לאדם אחר. כמובן, יש להוציא מהכלל הזה עם כוונת המתייעץ לרעה. במקרה כזה מצווה לרמותו ולמנוע ממנו להרע. אז זה כתוב, אם יקש תטפל. האיסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול גם כולל איסור לסייע לאדם לעבור עבירה. לגרום לאחר להיכשל באיסור. כלומר, אם אדם רוצה לעשות איסור ומבקש את עזרתך, אז זה גם כן נאמר לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם אדם ישים לב, יראה שהוא נפגש בדברים שדיברנו לעתים קרובות. זה לא נדיר שאחד מזהץ עם השני בכל מיני עניינים. ומכאן, מכלל לב אתה שומע הן. אם אתה רואה שעוזר שאתה רואה עיוור בדרך, הוא הולך להיכשל ואתה יכול לעזור לו, תסיר את המכשול. אם ביכולתך למנוע אותו מכישלון, אל תעמוד מנגד, עזור לו להינצל. הונאת דברים, הלבנת פנים, הכשלת עיוור, בעצה, רכילות, שנאה, נקימה, שבועות, דבר שקר וחילול השם, אלו דברים שמצויים מאוד. וצריך להתאמץ מאוד על מנת לשים לב איך לא להיכשל בהם. ובלי תשומת לב והתרגלות מתמדת לזהירות, אי אפשר להגיע בהם לנקיות. אבל כן, מתוך התבוננות והרנות ושימת לב, יכול אדם להתקדם, לבנות את עצמו, לפתח את אישיותו, להיות אוהב את הבריות ואהוב על הבריות.
ואז מרוב הפרטים, או שאני מתייאש ואני מפסיק, או שאני שוכח, ככל שיש יותר ויותר פרטים. לכן הדבר הראשון בדרך לימוד התורה, הוא קודם כל ללמוד את הכלל, באופן כללי. ורק לאחר שהמובן הכללי ברור לי, אני יורד לפרטי הכלל, פרטי הפרטים שמרכיבים את הכלל. זה לא רק סיבה טכנית שאנחנו לומדים כללים ואחר כך פרטים, אלא שסיבת רבותינו ז"ל, שככה הורו לנו ללמוד דברי תורה, כללים קודם, זה גם מסייע לזכור. אני זוכר מה מדובר באופן כללי. יותר מזה, המהות של הנושא שאני לומד עושה את הרושם על הלב. אני לומד באופן כללי, זה משפיע על הרגש שלי, משפיע על הלב שלי, כי הכלל בדרך כלל מדבר על הלב. בואו נראה איך אנשים מדברים בדרך כלל. אנשים שרוצים להלהיב, מה עושים? זורקים סיסמאות. מדברים באופן כללי. ארץ ישראל, לעם ישראל. זהו. כולנו אחד. כולנו יחד. עם ישראל חי. דברים כאלה. זה מלהיב. זה מושך. זה קצר. אחר מכן מתחיל בירור הפרטים. עכשיו, בהיות האדם מודע לכלל, בהיות האדם מתרגש מן הרעיון, לאחר מכן שהוא מגיע אל הפרטים, הוא לא רואה בהם דבר נפרד, דבר מעייף, דבר מתיש, אלא הוא מבין שזה קשור אל אותו כלל שהוא היה לו גורם מרגש. הוא היה דבר שעכשיו מסביר את הכלל. ואז הוא ממשיך למרות ריבוי הפרטים. כלומר, למעשה, הכלל הוא רחב, בדרך כלל. הוא גם יפה, הוא אידיאל. זה כלל. והפרטים, היות והם מרובים והם שונים גם זה מזה, כי הפרטים מטבעם צריכים להיות נוגעים בכל חלקי הכלל. אז למעשה, פירוק הנושא הכללי לגורמים אחרי שהבנו את הכלל, נותן לנו חיזוק של הכלל. אם חד ושלום זה היה להפך, אנחנו היינו עוזבים את הפרטים ולא מודעים לא לכלל ולא לפרט. לכן, לעולם יהיו דברי תורה כללים בידיך. הרעיון המרכזי, ואחר כך תפרק אותו לגורמים. לכן, לפני הכל, אנחנו נבאר את המידה. תראו איך קורה הרמח"ל הפרק. בביאור מידת הזהירות. כי בפרק הבא הוא כבר ידבר ממש על מה שמרחיק, מה מונע ומה צריך להיזהר. אבל אם אנחנו לא נבין את החשיבות של הזהירות, אנחנו גם לא כל כך נתעניין כיצד להיזהר. אבל בואו נבאר קודם כל וראשית לכל בביאור המידה הזו בכללותה. ורק אחר כך נתעסק בחלקיה. אם ככה, מתוך ההבנה הזו, אני רוצה עוד להתמקד במילה הראשונה של הפרק, בכותרת. המילה ביאור יש לה כמה משמעויות. בפירוש הפשוט, משמעותה הסבר, פירוש. אבל שורש המילה ביאור הוא מהמילה באר. הבאר, הנקודה הפנימית, זה ביאור. אבל הביאור שאנחנו רואים זה הזרימה מן המקור, מן הבאר החוצה אל הפרטים. הכלל הוא הבאר, המקור של המים, מקור הנביעה. היציאה החוצה ממנו זה הביאור. איך הוא מתבאר, הוא מתפשט, הוא זורם ומשקה החוצה. כלומר, מידת הזהירות, כמו שאמרנו, היא קודם כל המידה הראשונה. ובתחתית הסולם שראשו בשמיים. אבל הוא מוצב ארצה. כלומר, אם אנחנו מדברים על שמיים, הכוונה היא לרוח הקודש, הכוונה היא לנבואה, שמשיגים בסוף התהליך. אבל כרגע, מידת הזהירות היא זו שמתחילה לסלול עבורנו את המסילה הישרה. הישרות הפנימית של האדם, על מנת שהיא תוכל בסופו של דבר להתגלות בפועל על ידי שאר המידות יחד, שהן שלובות זו עם זו ובנויות זו על גבי זו. כלומר, יש פה מהלך של קניית המידות כשהן משולבות זו בזו, כי בכל מידה ומידה שאנחנו נקנה, אנחנו צריכים להמשיך ולהיזהר, לשמור אותה, ולראות אכן שהיא לא נפגעת, ויחד הן נמצאות זו על גבי זו במבנה הסולם. כלומר, במילים אחרות, כל מידה שאנחנו נלמד במסילת ישרים, כל מידה מניחה יסוד אחר. אנחנו נראה שבברייתא הזו, בספר מסילת ישרים, יש מידות שאחריותן היא על סור מרע. למשל מידת הזהירות. זה סור מרע. והתפקיד שלהם זה לבער את הרע. כלומר, לתת לאדם כלים לבער, לשרוף את הרע בחיצוניות של האדם. ומה פירוש בחיצוניות של האדם? מעשים בחיצוניות וגם בפנימיות. אבל היא בעיקרה מתעסקת עם זהירות, זה אומר מדברים שאתה רואה בחוץ והם משפיעים עליך, ואתה נוהג על פיהם ונגרר אחריהם, וזה משפיע על הפנימיות, כאשר הרצון והמחשבה מתארים על ידי הזהירות הזאת. מידת הזהירות היא זו שפותחת בסור מרע, מאפשרת לנו כוח נפשי גדול, שהאומנות של הזהירות הזו, עיקרה, ההתמחות שלה, היא דבר שהלוואי ונדע כולנו להשריש אותה בליבנו. זה לזהות את נקודת הרע בכל מעשה ומעשה שאנחנו עושים בעולם הזה. זה מצב שהוא האידיאל. שאדם יהיה נזהר בכל מעשיו. כל מעשה הוא מעשה שאדם יודע להתבונן בו ולברר, לפקח, כמו שאומר רבנו הרמח"ל, מתבונן ומפקח ולהבחין. זה נקודה חשובה מאוד, גדולה מאוד, עצם היכולת שבכל מעשה שאדם עושה הוא מסוגל לזהות את הדבר השלילי שבו. כלומר, מידת הזהירות, כמו שאמרנו, היא נוגעת במעשים היותר קשים. שורש המעשים שאדם עושה. המעשים הרעים ביותר, הבולטים, לאו דווקא בחיצוניות, אבל בתוכו. היא למעשה נותנת לאדם את הכלי לבדוק היטב היטב, ושימו לב, אני אומר דבר שאנשים לא כל כך מבינים. מידת הזהירות לא מתייחסת אל הדברים הקטנטנים, הדברים שאדם לא בדיוק שם לב. מידת הזהירות מדברת דווקא על הדברים הגדולים, הכבדים, הבולטים. למה הדבר דומה? לאדם שנכנס הביתה ויש לו לכלוך בבית. באופן כללי, אדם מרים בידיים את הלכלוך הגס. אם יש חתיכות עיתון או דברים שהוא רואה בעין, הוא לא צריך שום דבר כדי לחפש אחריהם. הוא מרים אותם ראשונים. אחר כך הוא צריך מטטה ויתחיל לטטה. ואם הוא עוד עושה את זה כמו שצריך, אני לא מדבר על נשים שעושות את זה כמו שצריך, אבל אם הוא גבר, אז הוא גם יגיע לפינות. אבל בדרך כלל גברים לא כל כך מגיעים לפינות. זה כבר נשים יותר מקפידות על זה. אבל השלב של הזהירות דומה לכך שאדם מרים את האשפה הגלויה, הגדולה, הקשה, הבולטת. יש להבחין בדבר חשוב בדברי הרמח"ל, תסתכלו רגע בפנים, אומר הרמח"ל, הנה עניין הזהירות, שהוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. כלומר, לפי זה אנחנו מבינים שמידת הזהירות מדברת על איזו תכונה בנפש שלנו. אם הרמח"ל דורש מאיתנו להתבונן ולפקח, אז על איזה תכונה?
הבחנה.
הבחנה. עם מה היא נעשית? עם איזה כלי? אם יש התבוננות ויש פיקוח, אנחנו צריכים להתייחס לאיזה משהו אצלנו. מה עושה את הפעולות האלה של התבוננות ופיקוח?
מוח.
השכל. כלומר, המידה הזו היא מידה שכלית. יש פה צורך להשתמש בשכל. כל מידה, אם אין בה עירוב, ריקיחה של כל הכוחות השונים שבאדם, כמו כל תרכובת בטבע, שאנחנו יודעים שבכל תרכובת בטבע יש את ארבעה יסודות, לא משנה איזו תרכובת לא תהיה. במידות הללו אנחנו חייבים להשתמש בשכל. ויש לאדם שכל. מזכיר את אותו סיפור שהיה אליהו, הנביא, זכור לטוב, מהלך וראה אדם שהיה דג דגים, והיה ריק מתורה ומצוות. ריק. אמר לו, תגיד לי, למה אתה לא לומד תורה? אמר לו, לימדו אותי, לא יודע. אין לי שכל לזה, לא תופס. אמר לו, ומי לימד אותך לדוג דגים? איך את כל הפטנטים שאתה ממציא פה? יש לך שכל. תשתמש בו, תשתמש כפי כורך, אבל תמצא אותו. לכן מידה טובה ומידה רעה למעשה, אנחנו מוצאים בכל אדם ואדם. יש לו מידות טובות, יש לו מידות רעות, ואני בכוונה מדגיש רעות, אף פי שנהוג להגיד הפך הטוב. צריך לומר שלאדם יש מידות רעות. היות ואמרנו שכל דבר הוא מורכב. מכל התרכובות שיש, בכל חלקי האדם, יש מידות שבהן אנחנו נרגיש שכל יותר, מידות יותר שכליות, יש כאלו שיש להם כוח דמיון, אנחנו מדמיינים דברים, ועל פי זה אנחנו נוהגים, פועלים, יש שכוחם הוא כוח הרגש, הוא זה שבולל בהם, יש כאלה שמורכבות מתכונות שנרכשות עם השנים, הילד גדל, אנחנו גדלים בתוך אווירה, בתוך סביבה, בתוך מתחים, ואנחנו קונים הרגלים, מידות שהן מורכבות, אבל כולם הם בית מרקחת אחד גדול. בכל מידה ומידה יש תרכובת של טוב והפוך מן הטוב. ואתם צריך לדעת את זה. אחרי מידת הזהירות, הלב שלה, אפשר להגיד, נשמה לנשמה. השורש שלה היא, כמו שאמר רבנו הרמח"ל, התבוננות ופיקוח. או אם נגיד את זה בשפתנו שלנו, כביכול, השכל שלנו מזמין אותנו להורדת ידיים. השכל שלנו מזמין אותנו להתמודדות. השכל שלנו אומר, חבר'ה, בוא נראה אתכם. אני לשירותך? בוא נראה. תשתמש בי לברר, לפקח, אני אעשה את זה. לא תשתמש בי לברר, לפקח, גם את זה אני אעשה. אבל אתה מחליט לאן להפנות את הכוח של השכל שלך. אז אם ככה, אם זה אנחנו יכולים גם להגיד בדרך של רמז, מידת הזהירות היא נשמעת נורא מפחידה כזו. צריך להיזהר כל הזמן. אבל זהירות גם באה מלשון זוהר. מידת הזהירות מאירה לאדם. נותנת לו אור, נותנת לו יותר ויותר זכות של מחשבה. כשאדם נזהר, הוא חושב יותר. הוא זוהר יותר, הוא מאיר יותר, בתוכו, פנימה. ובודק ולא נופל. כלומר, אם האדם לא משתמש בשכל, בהתבוננות, אז אם ככה מה יוצא לנו? שמידת הזהירות לא מתפתחת אצלו. היא נשארת רדומה, נשארת ישנה. מדי פעם, איך אומרים, היא מתעוררת. מתי? שיש סכנה גדולה. אז היא צועקת. אבל הסכנות שהן פחותות מזה, והאדם חי עם זה והתרגל אליהן, אז היא קופאת על שמריה. ככה אתם חושבים? מה אתם אומרים? אם אמרנו שמידת הזהירות היא סוג מרע, משמע שאם אני לא משתמש בשכל ואני לא נזהר, מה קורה? נהיה הפוך. הולך ומתעצם הכוח השלילי. פה אין וקום. או שאתה נזהר, או שאתה נחשב. אין באמצע. אין פה מצב שבו אתה אומר, טוב, לא נורא, לא קרה לי כלום. קרה והולך קרה. לאט לאט אתה מאבד את הרגישות, לאט לאט אתה מאבד את היכולת להבחין ולראות בסכנות, ופשוט אתה נופל שוב ושוב. ואתה לא לומד, אתה לא מפקח, אתה לא מתבונן. השכל יצא לשביתה. איך אומרים החבר'ה? אין שכל, אין דאגות. ככה החבר'ה אומרים. אני אמרתי להם הפוך. אין שכל, יש הרבה דאגות. כי כשאתה לא חושב בשכל שלך מה לעשות, אתה מסתרך והולך. יש לך הרבה יותר דאגות. לכן המידה הזו מחייבת אותנו עבודה שכלית. עכשיו, למה זה חשוב? כי עבודה שכלית היא עבודה. מה אתם אומרים? חמה או קרה?
קרה.
קרה מאוד. קר. אין רגש. הרגש מעורב בשכל, אמרנו שהכל מורכב מהכל. אבל צריך לתת לרגש את מקומו הנכון בעת בחינת השכל. כי הרגש יבלבל. לכן כשאדם מתבונן ומפקח על פי השכל, הוא צריך לעשות בחינה קרה. משל למה הדבר דומה? לבעל עסק. שאם אנחנו ניתן לבעל העסק לעשות סיכום שנתי של העסק שלו, ממילא, במקומות שלא נעים לו ולא נוח לו, אז הוא ימצא הסברים. ובסופו של דבר, הקו התחתון של העסק באותה שנה, הוא יעגל אותו, שיהיה בסדר. לעומת זאת, אם אדם רוצה לדעת בדיוק מה מצב העסק שלו, למי הוא ימסור את כל החישובים למיניהם? לרואה חשבון. אדם חיצוני, קר, שמחבר את המספרים. ובסופו של יום, יבוא ואומר לו, תשמע אדוני, אתה מרוויח פחות מדי, כי פה לא בסדר, פה לא בסדר, פה לא בסדר. או שיגיד לו, אתה מפסיק, או שיגיד לו, אתה מרוויח. אבל הוא יגיד לו את זה קר, כמו שהוא. כי כל עניינו של רואה החשבון, זה לבצע את תפקידו, להעיר את הערותיו, לתת המלצות במידה והוא רוצה. ובעל הבית, עכשיו צריך לעשות חשבון. השכל שלנו בבחינת מידת הזהירות צריך להיות רואה חשבון. הוא צריך להיות משהו חיצוני, שמסתכל על הדברים באופן קר, כמה שרק אפשר. כי אז הבחינה היא יותר אמיתית, יותר פיקוח, יותר התבוננות. והאדם יבוא ויגיד, אבל איך אני יכול לעשות את זה? מה, אני יכול לשחק את עצמי שניים? אמר לו, כן, כן. אתה עושה את זה כל כך הרבה פעמים בחיים, שאתה משחק את עצמך שניים. רוצים דוגמאות? כן. אדם הולך ברחוב, יהודי שומר תורה ומצוות, יודע שיש מצווה מן התורה, שכל אבדה שאדם רואה ברחוב, הוא מצווה מן התורה, מה? לקחת אותה, נכון? ולדאוג להחזיר אותה לבעליה. לא נדבר כמה דברים אנחנו רואים מושלכים בכל מיני מקומות, ואנחנו בקור רוח ממשיכים ללכת כאילו לא ראינו. אתה יכול לשחק שני תפקידים. אתה יודע ואתה מתעלם. כמה פעמים אנחנו בטעות פוגעים במישהו, ומרגישים שפוגעים במישהו, אבל לא נעים לנו, אז אנחנו ממשיכים הלאה. אז יש לך שתי פרצופים? יש. כמה פעמים אתה מוצא את עצמך, אתה צריך לתת הסבר למשהו שהוא לא בסדר, ואתה מוצא את כל ההסברים בעולם להצדיק את עצמך, שאתה יודע שאתה לא צודק. אתה יודע להיות שניים? אתה יודע. אז למה פה, שאומרים לך תפריד את השכל מההרגל, מהמעשים, ותסתכל מבחוץ כאילו זה לא אתה. ותבחן, האדם אומר, איך אני יכול להיות דו פרצופי? זו אחת מהדרכים של לברוח מהזהירות, ולא להודות על האמת, ולא לבחון. אז אתה לא רוצה להיות זהיר, אז תדע, זה בסדר. עד שתיפול. כי אם לא תפתח מידת הזהירות, יתפתח הצד השלילי. והוא יגדל, והוא יתעצם. והוא יתפוס את הנפח, ומידת הזהירות שלך תיכנס, מה שנקרא, לטיפול נמרץ וחדר טראומה. היא בקושי תחיה. צריך לעשות להחייה באיזה שלב. לכן המידה הזו, אומר רבנו הרמח"ל, שצריכה התבוננות ופיקוח. שני הדברים יחד. לא רק צד של בחינה, אלא גם התבוננות. וכשאנחנו מדברים על התבוננות, הכוונה היא בהעמקה. לא בשטחיות. אדם לא בודק שום דבר רציני בחייו באופן שטחי. אדם לא הולך לקנות דירה או רכב, שהוא נכנס, פותח דלת, אומר, כמה חדרים? טוב, שלום, כמה עולה ומשלם? אדם לא קונה רכב, בלי לקחת אותו למכון בדיקה של, אצל מקצוען. אם הוא עושה את זה, יש לו בעיה. אדם בודק שוב ושוב, הוא מעיין בפרטי הפרטים, כי הוא לא רוצה להפסיד את ממונו. ואיך האדם רוצה להפסיד את נשמתו? איך האדם בקלי קלות מוותר על כל מציאותו בעולם הזה, כמו שלמדנו בהקדמה? הוא לא מקיים את חובתו בעולמו. הוא לא מגיע לפרוסדור. הוא בקושי זוחל בפרוסדור. איך הוא יגיע לטרקלין? מצבו חמור. לכן, אחת הדוגמאות שאנחנו רואים את זה, אנחנו רואים אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, שמגיע אליו עם מלך, עם סיפור של שרה. כן? מה אומר אברהם אבינו אחרי שאבימלך אומר לו, איך אמרת אחותי, אשתך היא? מה עונה לו אברהם? אברהם אבינו אומר משפט מאוד מעניין. אומר אברהם אבינו, שאין לו שום ספק שאצל מלכותו של אבימלך היו סדרי מלכות, והיו כללים, והיה מוסר, מוסר של בני אדם. לא תגנוב, לא תרצח, מתוך מחשבות שגם אני לא אפגע. לא תפגע בי, לא אפגע בך. בוודאי ובוודאי שהיה מוסר שעוד היה מבני נוח. אשת איש נאסרה לבני נוח. ולא היה לאברהם שום ספק שמבחינה הזו יש כלל שעשו. אבל זה בדיוק העניין שאומר אברהם אבינו לאבימלך. אומר לו, לולא יראת אלוקים במקום הזה. כי אין יראת אלוקים במקום הזה. אם מידת זהירות כזו או אחרת נובעת מתוך חישובים פרטיים שלא נעים לי, אז אני לא אעשה. כי עלולים להחזיר לי. זה לא מחזיק מעמד. כי במקום שבו לא יחזירו לי, אז אני כן, אני אעשה. אם אדם נמצא בחברה שעל כל פשלה שהוא עושה גוערים בו, מחזירים לו, הוא יהיה אדם מנומס וישר והגון בצורה מדהימה. אבל כשהוא יגיע לחברה שפוחדת ממנו, מכל סיבה שהיא, כל זה ייעלם. הוא יהפוך להיות פושע מדופלם. כי אני יראת אלוקים. כלומר, הזהירות צריכה לנבוע מתוך אותו בער, מתוך אותה נקודה שאנחנו מדברים על חובת האדם בעולמו להיות זהיר. למה? כי צריך שתהיה נורה דולקת שאומרת יראת אלוקים. העולם הזה עולם חולף, עולם עובר, ובסוף הפרוסדור יש טרקלין. ולפני הטרקלין יש שני שומרים. שמחליטים אם אתה נכנס שם לתוך הטרקלין, או שאתה הולך למקום אחר, כי אתה לא מתאים לטרקלין. לכן אומר רבנו הרמח"ל, תתבונן ותפקח. במילים אחרות, אברהם אבינו מלמד אותנו דרך. אברהם אבינו אומר, למעשה, שבלי שהאדם יהיה ספוג ביראת שמיים, יראת אלוקים, מידותיו המנומסות, המכובדות, היפות ככל שיהיו, ברגע המתאים הם יתהפכו בצורה זוועתית. ויש לנו דוגמאות למכביר בהיסטוריה. האומה שהייתה המנומסת ביותר, התרבותית ביותר, שיא האנושיות, המוסריות האנושית וההתפתחות התרבותית, הייתה גרמניה הנאצית. ובשביל מוסר שהוא היה מזויף, יכלו להרוג מיליונים בלי להזיז אף, בלי לחוש שום כלום, דבר שלא עולה על דעת של ילד קטן, כי אין לזה יסוד. אז יהירות משמעותה זוהר שבא מתוך יראת אלוקים, התבוננות ופיקוח. אם כן, בואו נסתכל שוב פעם בפנים, כי השלב הבא אומר לנו רבנו הרמח"ל, ונחזור רגע שורה אחורנית, כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו, זה אחד, המעשים הנעשים בכל תחום, לא דווקא בעניינים גשמיים אלא גם במעשי המצוות, ודרכיו אין הכוונה לדרך מסוימת שהוא הולך בה מצפון לדרום, מזרח או מערב, אלא דרכי ההתנהלות של חייו, איך הוא חי, איך הוא זורם בתהליכי החיים, יום יום, שעה שעה, בבית, בעבודה, בבית הספר, בכיתה, בחברה, בהפסקה, בכל מקום. זה דרך. דרכים זה הרגלים שאדם הולך בהם. הטובים הם אם לא, תבדוק כל הזמן. עכשיו זה נראה כאילו משמע מהרמח"ל, שבן אדם לא עושה כלום, זהו, יעמוד דום. כל הזמן יתבונן, קח משקפת, יתקל, יפקח, הוא יחכה. עד שהוא יחליט ועד שהוא יעשה, כן? יברר לו טוב ורד, רק אז הוא יעשה. אתם יודעים מה? נכון. זה נכון. אם האדם לא יודע להיזהר, אז הוא צריך לעצור. איך אומרים הסיסמה הזו בכביש? עצור בטרם תעבור. אתה, תסתכל, יש סכנה קרובה. מכוניות זועזות פה על הכביש. תעצור. לפני שאתה עובר. אבל ככל שאנחנו נבין שכוונת רבנו הרמח"ל היא לא לעצור את המעשים, לא לעצור את הדרך, אלא לשלב בכל מעשה את ההתבוננות והפיקוח, בהתחלה באמת יהיו הרבה עצירות. ואחר כך זה יזרום באופן טבעי. כל פעולה תהיה אוטומטית לאחר בחינה ופיקוח. לאחר התבוננות ופיקוח, לאחר התבוננות ובחינה, שילוב של כל הדברים גם יחד. ובהתחלה, אז אתה תהיה איתי יותר, לא יקרה כלום. כי אנחנו לא מדברים פה על אובדן של חיים. אנחנו לא מדברים על אובדן של זמן שהולך לאיבוד. אנחנו מדברים על הרווח הנקי של חיי נצח. של חיי החובה של האדם. ולא הזרימה השוטפת. יש דבר מעניין, כדי שנבין עוד יותר את הדברים, יש רמב״ם שמדבר על בהלכות עבודה זרה, שהוא מדבר על הגלגול ההיסטורי של בני האדם בעולם, איך הגיעו לעבודה זרה? איך אפשר להגיע לעבודה זרה? אז הרמב״ם שם מתאר בעריכות, אנחנו נקצר, שלמעשה בני האדם בתחילה לא עבדו עבודה זרה. הם חיפשו אלוקים, חיפשו בורא. מטרת החיפוש היה מי יצר את המציאות. אבל ככל שהזמן חלף וההתבוננות והפיקוח הלכו ונחלשו והרגש פעל יותר, אז אנשים התלהבו מן השמש. אמרו, היא מחממת, היא מצמיחה, והתחילו להתפלל לשמש. באותו רגע שהתחילו להתפלל לשמש, מה קרה להם? הם נהיו עיוורים ולא קלטו כשמגיע הלילה אין שמש. יש משהו אחר. כבר לא עשו את הבדיקה מה קרה פה. לאן נעלם האליל שלנו? לא. חלקם עבדו לירח. אבל חלקם שלא ידעו לתת הסבר לשינוי, מה עשו? לקחו משהו קבוע. ועבדו עבודה זרה למי? עבדו עבודה זרה לכוכבים. הם קבועים. זהו. אומר רבנו הרמח"ל, שלמעשה מתוך השכחה של הכוונה הראשונה, שהיא מה הייתה? חיובית, חיפוש האלוקים. מתוך השכחה של הכוונה הזו, הגיעו לעבודה זרה, כך מסביר הרמב״ם. וזה בדיוק מה שהסתכלו באומר רבנו הרמח"ל. אם אדם לא מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, זה אומר כל הזמן לבדוק ולפקח ולראות שהוא צמוד אל התכלית, אל המטרה הראשונה. בעניין שלנו לקנות את מידת הזהירות, הטובים הם אם לא, האם הם אלה שאכן נותנים לו יותר ויותר כלי זהירות, או להפך, לבלתי עזוב נפשו לסכנת העבדון חד ושלום. הבן אדם הולך כמו עיוור אל העבדון. והוא מתרחק מן הכוונה הראשונה. על מנת למנוע את המהלך המדרדר הזה, שיכול לקחת, לא יום אחד, יכול לקחת שנים על גבי שנים, שאדם הולך והולך והולך והולך, עיוור. פשוט הולך בדרך לעבדון. ולא מרגיש כלום. הוא לא מרגיש שהוא מדרדר, הוא לא מרגיש שום דבר. ונדמה לו שהוא מתקדם, ואכן מתקדם, אל העבדון. לשם כך אדם צריך את מידת הזהירות. כי הרגל, כל הרגל של פעולה, אם זה מחשבתי, אם זה רגשי, אם זה דמיוני, אם זה אפילו מידתי. כל שכן, אם זה דברים שהם נעשים, או שיש רצון לעשות. כל פעולה שלא הכנסנו לתוכה את השכל, זה כבר מכונה בכותרת אחת. הרגל. זה. אין שם שכל. מה שהאדם רגיל, אין בו שכל. אתם רוצים דוגמאות? אין דוגמאות. אנחנו כאנשים שומרי תורה ומצוות, למשל, גברים מניחים תפילין כל יום. נכון? בואו נשים את הדברים על השולחן. יש שכל במה שאנחנו עושים? מזמן לא. היה שכל, התבוננות, פיקוח על הנחת התפילין, מהם התפילין, קדושה לתפילין, ביום הבא מצווה. כמה ימים אחרי זה. אבל ככל שעבר הזמן, כלום. זה מכונה אוטומטית. שמים, מגלגלים, סוגרים, גומרים, סוגרים, מכניסים לקופסה לטעות. איבדנו את הכוונה הראשונה. איבדנו את אחד הדברים הראשוניים שאדם יכול לזכות בהם בבוקר, וזה לקבל מקדושה לתפילין לכל היום. זה הסכנה. כשאדם לא מכניס את השכל וההתבוננות על מה שהוא עושה, ראו גם ראו מה קורה לנו, אנשים שומרי תורה ומצוות. אנחנו יוצאים לדרך, הוריד תפילת הדרך. הכנסנו את השכל בזה? רגע, למה אני אומר תפילת הדרך? עבור מה? מה אני מבקש בתפילת הדרך? אנחנו אומרים אותה. איבדנו את השכל. את הכוונה המרכזית שבו האדם פונה לאלוהיו ומבקש ממנו במילים קצרות, תוליכני שלום ותחזירני שלום. והשאלה הגדולה, אם אני הייתי ככה משחק עכשיו תפקיד, כן, להזיל אלף אלפי הבדלות, שבא האדם אל המלך שלו, אומר לו, אדוני המלך, אני רוצה לצאת למקום פלוני, כן, תסייע בידי. תגיד לו המלך, למה? למה שאני אסייע בידך? מה התועלת יש לי ממך? האם אני כספומט? אתה מכניס כרטיס, אני מוציא, אתה מקבל? אם אתה מתבונן במה שאתה אומר, אם אתה חושב על מה שאתה אומר, אז אתה מבין שהדרך היא בחזקת סכנה. אדם יוצא לדרך, הוא בחזקת סכנה. ואתה מבקש מהבורא שיציל אותך מן הסכנה. לשם מה שיציל אותך? כדי שתוכל להמשיך ולקיים את מצוותיו ואת חובתך בעולמך במדרגה גבוהה יותר ממה שאתה לפני רגע. כי אחרת איזה תועלת יש בהצלה שלך. שכחנו את השכל לגמרי. לכן חז"ל משתמשים בדבר הזה באמירה שאנשים עושים ומקיימים מצוות, אבל כמו שאומר הנביא, כמצוות אנשים מלומדה, רובוטים. אין שכל, אין התבוננות, אין הסתכלות, אין בחינת הדברים, אלא הכל ככה עובר. אז האם אנחנו באמת באמת ראויים לומר שאנחנו מי עושה דבר השם? התשובה היא כן, אבל ברובד המאוד נמוך, ברובד המאוד מאוד שטחי, בלי שום התבוננות. האם ככה היינו מסכימים לקנות כל דבר שלא יהיה בעולם? אני מעריך שלא. אדם נורמטיבי לא קונה סתם דברים, הוא בודק, הוא מתעניין, הוא שואל. אם לא אתה מוכר, אז אתה חבר שהראה לו את זה, אבל הוא בודק, הוא לא קונה סתם. לכן, אם אנחנו לקחנו את הדוגמאות הללו, צריכים לזכור שיש הרגלים חיוביים, לא שאין הרגלים חיוביים. ההרגל להניח תפילין כל יום הוא הרגל חיובי. ההרגל לקיים מצוות בלי השכל זה הרגל חיובי, כי אני מקיים מצוות, אני לומד תורה, אני כן מקיים מצוות. אבל כאשר האדם, אם החיבור של זמן, מקום, מעשה, רצון, מחשבה, שעוברים תחת המיקרוסקופ של ההתבוננות והפיקוח, אומר רבנו הרמח"ל, היא למעשה הדרך העולה במסילה בית אל. זאת הדרך באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולמלא את חובתך בעולמך. ניתן דוגמה נוספת שמעמידה אותנו לפעמים בבלבול. אנחנו יכולים להכיר בני אדם שהם עושים מעשי חסד נפלאים, אנשי חסד שאין לנו מספיק מילים לתאר כמה הם עושי חסד, אבל אנחנו לצערנו רואים בו גם מידות שליליות, מידות גרועות אחרות. ואנחנו אומרים, רגע, איך זה יכול להיות? איך אדם כל כולו עושה חסד יכול להיות בעל מידות שליליות? למעשה המציאות הזו, רבותיי, נובעת מתוך הרגל. האדם כל כך כל כך התרגל לעשות חסד עד שהפכה לו להיות טבע. וכשהופכת לו להיות טבע, הוא לא עוצר ובודק ומתבונן ובוחן את מעשי החסד שלו, מה מקור הרצון שלו, מה המניעים שלו, מה למעשה שורש הרצון לפעול בחסד. אז גם הדבר החיובי הזה, אין מידת זהירות, אין מידת בחינה, מה מתפתח כנגדו? הסכנה, האבדון, ואדם מאבד לאט לאט. אז אם ככה, לקראת סיום דברנו, אנחנו יכולים להגיע למסקנה. ישנה חובה קיומית להיות בתהליך של התפתחות. התפתחות באה בהתבוננות ופיקוח. אדם חייב להתפתח ולהתקדם. אדם חייב להבין שבלי הרצון הזה הוא הולך ומצטמצם. ואדם צריך לשאוף כוח אפילו מהתקדמות קטנה, אפילו מהתפתחות זהירה. עצם זה שאדם מתפתח, זה למעשה עוצר את הכוח השלילי שמושך אל הרע. זה כבר תחילת סור מרע. הסור מרע קיים ברגע שאדם מתקדם אפילו בדבר קטן. איזה יופי אתה משתתף מתוק. לכן, מעניין לראות שהרמח"ל משתמש למי שלא עושה את זה במילים עיוור באפלה. אתם יודעים למה? יש לי שאלה. עיוור, יש לו אפלה או לא?
כל הזמן.
יש לו אפלה כל הזמן. מה זה עיוור באפלה?
אחרים לא...
מצוין. יש גמרא במסכת שבת, שאם עיוור ביקש שידליקו לו נר, כן? כי הוא פוחד. למוכר יותר צד יולדת, שיבקש שידליקו לה נר בשבת. כי היא עכשיו בלידה, והיא צריכה נר, היא פוחדת. ואם היא עיוורת, אז יש שאלה, אם מותר לשקר אליו, להגיד לה, כן, נדלקנו, ולא להדליק. אומרים, בשום פנים ואופן, תדליק. אבל היא לא רואה. היא לא רואה, אבל היא רגועה מזה, שאחרים רואים ויכולים לעזור לה כשהיא תצטרך. כאשר האדם מתרגל, הוא וסביבתו, להמשיך כרגיל, הוא עיוור ומסביבו אפלה. אבל יכולה להיות מציאות אחרת, שבו אדם, יש לו מסביבו אנשים שרוצים לעזור לו, אבל הוא באפלה פרטית משלו, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לקבל, לא רוצה שמישהו יגיד לו כלום. הוא בוודאי הולך כמו עיוור באפלה. זו אפלה כפולה. גם מצד אותו עיוור, גם מצד זה שהוא מאפיל על הסביבה ולא מוכן להתקדם ולא מוכן לקבל שום כיוון ודרך שבו האדם יגיד לו שהוא טועה בדרך, הוא טועה לך בדרך אחרת. לכן, אנחנו נסיים בתפילה. אנחנו בתפילה אומרים, ותרגילנו ותורתך. ומה הכוונה שלנו אם ככה? הרי אמרנו שהרגל הוא דבר שהוא לא סתם, הוא יכול להיות מסובך. יש הרגל חיובי, אבל הוא יכול להיות מסובך, להרגיל אותנו לדברים לא טובים. הכוונה שלנו שהתורה שקנינו, היא תהיה קבועה בנו. פה שאנחנו אומרים, תרגילנו, הכוונה היא להיות קבוע. שמתוך כך, אנחנו נוסיף ונתפתח איתה הלאה. לכן, מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את הכוח להתבונן, ובואו נסתכל בפנים ונסכם, שאנחנו נהיה כאלה, שאחרי שאנחנו מבינים שיש לנו דעה, ויש לנו שכל, שאנחנו כל הזמן משתמשים בהם, שאנחנו נדע שהזהירות שמתבקשת מאיתנו היא לא לטובת אף אחד אחר, אלא עניינם להציל את עצמנו, ולברוח מאובדן נשמתנו ולא להיות כעיוורים באפלה. כי אנחנו ודאי ודאי לא שייכים לא לפחותים ולא להוללים שלא נזרים בשום מעשה שהם עושים וחיים על פי זרימה. וזה מצריך, כמו שאמרנו, התבוננות ופיקוח. שכל אחד יקבל על עצמו נושא קטן אחד שבו הוא מתחיל ועליו הוא מתבונן ועליו הוא מפקח וכמשימה לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אבל הוא לא עוזב אותו. ומתוך זה שהוא יתקדם בתוך משימה אחת שהוא בחר לו, הוא ירגיש את הכוח של הסור מרע שהולך ומתפתח ומחדד הוא מחדד את כוחות הזהירות של הנפש שלו, וכך הוא ילך מחיל אל חיל ויבנה את השלב הראשון בסולם באופן הבריא יותר, הנכון יותר, אל עבודת השם שלנו. בעזרת השם, בשיעורים הבאים, נרחיב בהבנת הכלל הזה, כי אנחנו מדברים עדיין על הכללים. שבוע טוב.